אנחנו בתחילת למהלך האידאות בישראל. אז דיברנו על הפסקה הראשונה, הייתה הצגה של הדמויות בהצגה. מהן הדמויות בהצגה? קודם כל ההצגה זה ההיסטוריה האנושית. הדמויות, שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. שתי האידאות האלה נובעות בעצם מאותו שורש. היחס של האדם אל החוץ. אבל מה זה החוץ? החוץ זה יכול להיות האינסוף. מכאן המפגש עם האידאה האלוהית. ויש החוץ שזה הזולת. ומכאן האידאה הלאומית. אתה יכול לחבוט את זה, זה בסדר. מה? טוב. אז תודה. אם כך, במהלך ההיסטוריה, אף על פי ששתי האידאות האלה מקורן מאותה תנועה נפשית, אבל כיוון שבמציאות אני פוגש את האידאה האלוהית דרך הנשמה, ואת האידאה הלאומית דרך החברה, דרך הטבע, אז נעשה חיכוך, יש איזושהי תחרות בתוך נפש האדם, בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. והאידאה האלוהית מייצרת אמונות, דתות וכדומה, ואילו האידאה הלאומית מייצרת חברות וכדומה, פוליטיקה. אומר הרב, ההכנה, התחלנו לקרוא את זה, ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת, זה בפסקה השנייה, כן, בעמוד קוף ב'. ההכנה לרעיון האלוהי, הביטוי הכנה, הכוונה פוטנציאל. כן, זה המילה שהשתמשו בה בימי הביניים כדי להגיד פוטנציאל, אמרו הכנה. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי. באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. כלומר, יש שאיפה כזאת, אפשר לקרוא לה הגעגוע המטאפיזי, הרוחניות, בעברית ספיריטואליות. אז זה נמצא. היא מחוללת, ההכנה הזאת, דתות. ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים. המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן, בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. כלומר, לא רק שהנטייה אל האידאה האלוהית יוצרת דתות ואמונות, הדתות והאמונות גם הן אחר כך פועלות. על כל דבר במציאות, כולל על הפוליטיקה. רוקמים והורגים, בסתר ובגלוי, עלילות נוראות לאין חקר, ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אז זה, אפשר לומר שזה בלגן, כן? תיקחו למשל אנציקלופדיות לדתות, למשל אנציקלופדיה של הדתות של מירצ'ה אליאדה, ספר רבה, כל הדתות בעולם, אחת אחרי השנייה, אומר לאדם לעצמו, מה אני עושה עם כל זה? כך הרבה דתות, זה בלגן, במה לבחור? אבל מצד האמת, אם בוחנים את הדברים יותר בפרטי פרטים, רואים שיש הרבה דמיון בין הדתות. ושאפשר להבחין במהלך ההיסטוריה באיזושהי התקדמות היסטורית של הדתות. גם כופרים אגב אמרו את זה. למשל, אוגוסט קונט דיבר על זה שבהתחלה יש השלב הפגני, המיתולוגי. אחר כך יש השלב המטאפיזי. כלומר שהדתות מתבגרות מהאלילות והופכות להיות יהדות, נצרות ואיסלאם. אולי גם בודיזם, זה הבגרות של הדתות, ואחר כך מגיעים לשלב היותר עליון מבחינתו של אוגוסט קונט, סוף סוף בלי דת בכלל. וזה נקרא השלב הפוזיטיבי. מה? כן, יש כאן, אם כן, מיתולוגי, מטאפיזי ופוזיטיבי. פוזיטיבי זה שלא מאמינים בכלום. כן, זה ההגדרה שלו. לשיטה הזאת קוראים פוזיטיביזם. הרב לא בדיוק הולך בכיוון הזה, אבל הוא כן מדבר על זה שיש כיוון של התפתחות של הדתות בהיסטוריה. כן. פוזיטיבי במובן הזה שאתה מסתכל על המציאות כמות שהיא, לא מחפש מאחוריה איזושהי הסברה רוחנית. אז אלה הם, אומר הרב, שלבי התנועה. שלבי התנועה, זאת אומרת, יש תנועה כללית בהיסטוריה, והדתות הם חלק מהתנועה הזאת. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי. כלומר, הרעיון האלוהי מופיע בצורה ילדותית, מלאה רשע, מלאה טעויות בנפש האדם, ולכן צריך בירור. זה כמו החשיבה המדעית. כן, פעם אמרו, מבחינה מדעית, הסבירו שמבחינה מדעית, כדור הארץ הוא באמצע, והכוכבים מסתובבים מסביב. עכשיו, האם ההסבר הזה היה נכון? תשובה, לא, אבל זה היה התחלה של הבירור. זה מה שאפשר אחר כך להתקדם. כלומר, בלי טעויות אתה לא מתקדם. מה שנקרא ניסוי ותהייה. אז גם בתחום הרוחני זה ככה. הדברים הולכים לקראת השתלמות הרעיון, ההשתלמות של הרעיון האלוהי, והתבררותו. בירור הכוונה מלשון בר, נקי. כן? כלומר, הרעיון האלוהי צריך להתנקות מכל מיני סיגים שתפוסים בו, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. כלומר, בסוף רוצים להגיע אל העושר הגדול, בהווה, בנצח, הישארות הנפש, חיי העולם הבא, מה שאתם רוצים. דרוויניזם רוחני, בדיוק. אפשר לקרוא לזה דרוויניזם רוחני. זה אגב מסביר את הסימפתיה שהרב מגלה כלפי האבולוציה של דרווין. תורת האבולוציה של דרווין, שמרגילה את הנפשות לחשוב בכיוון אבולוטיבי. מה קיבל, מה קורה בעם ישראל? אני לא יודע. כדי לדעת מה קורה בעם ישראל, אני צריך לקרוא את הפרק הבא. הפרק הבא, תסתכל בעמוד קוף דלת, איך הוא נקרא? האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אבל אז נשאלת השאלה, למה זה לא נגמר בפרק ב'? אז כנראה, כי יש עוד פרקים, נכון? אז כנראה שגם בתוך עם ישראל יש תהליך. בסדר? אבל צריך לדעת מהי ההבחנה בין התפיסה הרוחנית של עם ישראל לבין התפיסה הרוחנית של הדתות שמתהלכות בעולם. עד כאן ברור?
הנוראות שהרב דיבר זה בקטע רע של המילה או גדולות?
נוראות? איפה אתה רואה נוראות?
נוראות.
נוראות, לא, זה לא במילה, זה בעברית מודרנית כשאתה אומר על משהו נורא, כוונה שהוא רע. לא, אבל נורא הוד, יש, כן. גדול, כן. אתה אומר כשהדתות נופלות זה יותר טוב. יש גם דבר כזה, כן? רבי יצחק אברבנאל אומר שאי אפשר לקבל אמונת אמת בלב שמלא באמונת שקר. לכן צריך לעבור שלב של היעדר אמונות. כן, זה... רבנו יצחק אברבנאל, עליו השלום, אומר שאי אפשר שאמונת אמת תתקבל... די שמה! אי אפשר שתתקבל אמונת אמת בלב שמלא באמונת שקר. לכן צריך לרוקן את הלב מאמונה, ואז הוא יכול לקבל אמת. כך שאפשר, זה תורם להבנה של נפילת הדתות בימינו. מה המשמעות של הנפילה הזאת? הוא אומר את זה בספר משמיע ישועה. כן. על האגדה במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. מסביר מה המלכות, הכוונה אצלו, העולם הנוצרי. צריך להפוך להיות למינות שהם יכפרו בנצרות. כן? וזה מה שהוא ראה את התחלת התופעה של הרנסנס בימיו, שהתחילו להטיל ספק בתקפות של המסורת שלהם. בלכתה. אבל אתם רואים שהרב כאן, בשלווה עצומה, דן על ההתפתחות של הדתות בעולם, כשהוא בעצמו מייצג את אחת מהן, לא? את היהדות, עד כמה שאני זוכר. אבל יש לו אמונה כל כך גדולה, שהוא מסתכל מהצד האלוהי. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים האלה? גם הרמב״ם, אגב, בהלכות מלכים, דן בתוכנית האלוהית שמקדמת את הנצרות והאסלאם. כן? יש לו, הוא מביא על זה פסוק, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. נאום השם. מה? נכון, אין לך דבר שאין לך אדם שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. לכל יש משמעות. כולל מה שאין לו משמעות. בלכתה, ממעלה למטה, וממטה למעלה. חוללה הכנה זו. כן, אנחנו חוזרים להכנה לעניינים האלוהים, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות. כלומר, לא חוללה רק דתות ואמונות, היא גם חוללה מכונות לאומיות. כלומר, חברות מאורגנות. ממעלה למטה זה מהאידאה האלוהית אל האידאה הלאומית, ומטה למעלה מהלאומית אל האלוהית. כן, יש תהליכים. למשל, מצרים הקדומה, היא דוגמה מאוד מעניינת לדבר הזה. מצרים העתיקה, היא חיברה את שתי האידאות ביחד. המלך היה גם אלוה, מבחינתה. בסדר? בבבל, לעומת זה, היה המלך והכהן. הכהן ייצג מבחינה מסוימת את האמונה הדתית, והמלך את ענייני המדינה. כך שתמיד יש איזו התלבטות בתוך החברה האנושית, מי בעצם הבוס? כן? היום שואלים אותך, תגיד, למי אתה שומע יותר? למפקד של היחידה שלך או לרב שלך? כן? מה אתה אומר? נכון, לא אמרתי שלא. אנחנו על המודל הבבלי בנקודה הזאת, כן, נכון. ראה, ומה אתה רוצה לומר בזה? מה זה מוסיף לדיון? אני לא יודע. אני בינתיים מנסה להבין מה שהרב אומר על ההיסטוריה בכללה. אתם נכנסים עכשיו לתוך עם ישראל, וזה רק מסבך אותנו. בואו נתקדם. בסדר? אפשר להתקדם? מה אתה אומר? טוב. בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה, בכל קיבוץ אנושי, ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. כן, אפשר לראות, יש מדינה שרואים שהגיאוגרפיה שלה הופכת אותם, את התושבים באופן טבעי, ליורדי ים. ויש מדינה שבאופן טבעי תושביה יהיו עסוקים במסחר או בנוודות וכדומה. זה תלוי לפי התנאים הגיאוגרפיים משפיעים. האם הם משפיעים בלבד? ודאי שלא. אבל זה חלק מהעניין. מה? מה? ההכנה לרעיון האלוהי גם חולל עוד דבר במציאות, בלבד אמונות ודתות, גם מכונות לאומיות. כן, מה? מה קרה?
מכונות לאומיות, אבל מה זה אומר? שמכוונות למצבה, זאת שהרעיון האלוהי...
כן, בהתאם למצבה של האידאה האלוהית, וגם המצב של האומה, כן. זה בדיוק השאלה. למשל, הגמרא אומרת שבני קיטים עובדים לאש ובני קדר למים. כן? עכשיו, בני קדר הם יושבי מדבר. מה חסר להם? מים. אז הם עובדים למים. יושבי קיטים הם חיים בים. מה חסר להם? אש. לכן הם עובדים לאש. כלומר, יש גם התאמה, אם כן, בין האידיאל של אדם הוא מה שחסר לאדם, לבין אמונתו הדתית. בסדר?
מה זה דוגמה לאידיאה אלוהית שיורדת?
היא יורדת, הכוונה שהיא הופכת להיות טכנית של ארגון החברה. זה נקרא למטה. ממטה למעלה, הכוונה שהיא מחפשת את האידיאל. אז מה? לענך מותר לי, כן?
כן. בתוך געגוע כלשהו.
מה אתה רוצה לומר?
אז כל אדם הוא יתפוס את זה בצורה חלקית לפי החוסר שיש לו בנפש.
כן, אבל מדברים פה על חברות. כן? חברות. למשל, עמי אירופה, שהיצר הרע שלהם זה שפיכות דמים, אימצו לעצמם דת שמדברת על אהבה. בסדר? לעומת זה, עמי המזרח, שאצלם הנטייה לגזל והריות חזקה, ימצאו דעת של מידת הדין, כדי להשלים מה שאין להם. יוצא לפי זה שכל אחד מעריך את מה שאין בו. מה האידאל של היהדות?
האחדות.
זה אומר משהו. כן. כן, מה אתה רוצה? נכון. אתה צודק, יש הבדל בין בהתחלה לבין בהמשך. פה אנחנו מדברים על שלבי ההתחלה. כן, בשלב הפרימיטיבי. היא מצאה תמיד אי אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס עממי. כלומר, יש כבר שבטיות, יש התארגנות למשפחות, איזה מין חוקה שטבע המציאות מחייב לקיים. כן? למשל, כבר האדם הקדמון ידוע שהיה קובר את המתים שלו. כן? זה כבר איזה התחלה של ההתארגנות החברתית. ועל ידי השפעתה, מה? היא האידאה האלוהית, ההכנה לרעיון האלוהי. ועל ידי השפעתה העליונה, נופחה נשמת חיים באותו הגולם. כלומר, התחילה החברה האנושית לפעול כגוף ונשמה. היסוד הרוחני, איזה צורה שלא תהיה לו, הפך להיות נשמה, לנתונים שבאים מצד הטבע, איך שלא נקרא להם, שהם בבחינת גוף. עד כאן ברור. מי דיבר על טענות? אנחנו מתארים מצב. בעצם אפשר לומר, הרב כאן פועל כאנתרופולוג. כן? הוא מנתח את החברה האנושית.
אם למשל עכשיו כמו הדוגמה שנתת, זאת אומרת שכבר היה קיים מכשיר כזה שבחברה הקדומה היו קוברים את המתים,
כן?
אז כאילו הרוחניות התלבשה על זה, ועכשיו
נכון.
זה קבורת המת, משהו רוחני.
נכון, לא רק זה. יש גם מנהיג, כן? בכל חברה, אפילו היותר ראשונית, יש מנהיג, מנהיג לקבוצה. מה?
למשל, גם בטבע יש זכר אלפא אצל בעלי החיים.
נכון. וגם אצל הקופים אפשר לראות ההתחלה של חיים חברתיים וכדומה, ואפילו של חיים דתיים. כן. יש צילומים, רואים, קופים, מקיפים, קוף מת, והבעת הפנים שלהם מראה צער. כלומר, יש משהו, אם כן, שכבר אפילו בשלב החי, כן, עוד לפני האדם, יש לנו כבר איזה מין גוף ונשמה. בסדר? למשל, הריקוד לגשם, כשאין גשם, אז הם רוקדים, יש כל מיני דברים.
עוד שאלה קטנה. לפי מה שאמרת, זה כאילו יוצא שהאידאה הלאומית קדמה לאידאה האלוהית.
כן, יכול להיות. כלומר, הופעתה במציאות קדמה, כן, יכול להיות. כמו שהגוף של האדם קודם ללימודים שלו. כן? כלומר, האמא היהודיה יודעת שהבן שלה בין השנתיים וחצי הוא דוקטור. בסדר, אבל הוא עוד לא. אבל גוף יש לו. כן, מה אתה אומר?
המשפטה
העליונה
של האידאה האלוהית.
מה? של האידאה האלוהית, כן. או של ההכנה האלוהית, זה נכון. נופחה נשמת חיים באותו הגולם. ואז מתחיל תהליך. מה התהליך? החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל. צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה. אם נרצה, נשמה וגוף. כלומר, אנחנו רואים כבר בחברות היותר קדומות איזה מין התחלה של מין סימביוזה בין הרוח לחומר או בין הפוליטיקה לבין הדת. משהו מתחיל. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. כן? כלומר, אתה צריך להסתכל, ללמוד היסטוריה, ואתה יכול לראות את זה בכל הקיבוצים האנושיים, יש גוף ונשמה. עד כאן ברור. אמנם, אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה. כלומר, האידאה הלאומית הולכת וקונה לה אוטונומיה. זה בעצם הבסיס הקדום לנטייה החילונית. כלומר, זה החילונות, החילונות המשפטית למשל היום, הכנסת היא הריבון. מדבר בתקופה שלפני בגץ. כן. ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי מתוכן הרעיון האלוהי. כן, כלומר, לא צריך את אלוהים, מסתדרים לבד. יש לנו מוסדות, יש לנו תפקוד, יש לנו כלכלה, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו צבא. לא צריך את אלוהים. נכון. אז לפעמים האידאה הלאומית מתנתקת. נכון, בהתחלה. בהתחלה. אחר כך יש... מה? למה? האידאה הלאומית היא הגוף המאפשר להוציא אל הפועל את הערכים. הרי אתה יודע איך כתוב בספר משלי, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מה זה איש תרומות? זה הכהן. כן, תן לכהן לנהל את המדינה, הוא יהרוס אותה. אז לכן צריך מלך. צריך המלך שהוא יודע להוציא אל הפועל את כל הצרכים של החיים. בהתחלה זה כשזה... מה? כן, בהתחלה. נכון, נכון. זה בהתחלה. יש הבדל בין התחלה לבין ההמשך. שמת לב לזה? כשאני אומר התחלה זה התחלה, וכשאני אומר המשך זה המשך. טוב, אבל... אין, אז אם כן, יש, יכולה להיות טענה. למשל, בזמנו הייתה אימפריה, נקראת האימפריה הסובייטית, שהיא אמרה שאפשר לנהל מדינה, אימפריה שלמה, תיקון העולם, בלי ההזדקקות לרעיון האלוהי וכדומה. אומר הרב, זה לא יחזיק מעמד, אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח, תודה, מצליח לצאת לפועל. כלומר, זה, בזמנו שאלו את הרב צבי יהודה קוק, על המשפט הזה של הרב, אמרו לו, הרי רוסיה הסובייטית, אמר, כמה זמן היא קיימת. באמת, קצת אחרי זה, נפלה. טוב, יש לנו עדיין סין הקומוניסטית, וייטנאם, קוריאה הצפונית, אבל גם שמה, ניתן לומר שיש כמין דתיות חילונית, מובנית מאחורי המוסדות, ואפילו עולם הסמלים. אז מה שאומר כאן הרב, אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. ורואים אנו שהתכונה העליונה, האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה בתכלית שפלותה וצורה ובצורת נקודה היותר זעירה וכהה, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת ולא מתה וגועה. היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים, גם אם לא תמיד מנסחים את זה בצורה הזאת. אמר לי אחד ממייסדי הקיבוץ הארצי, בזקנותו, אמר לי, יש אצלי שאלות שאני מפחד לשאול בגלל התשובות שאני אתן. כן, מה אתה אומר? שאל. כי אלוהים הוא זה שברא, אז הוא עליון. ויש. עכשיו, מה?
הנקודה האלוהית.
מה?
הנקודה האלוהית שבאדם.
הוא שאל למה אלוהי זה עליון. אז אמרתי, כי אלוהי זה אלוהים, ואלוהים זה מי שברא, אז מי שברא הוא עליון. מה כל כך מסובך?
הנקודה האלוהית שבאדם.
הנקודה האלוהית שבחברה האנושית. לא משנה, בגויים, לא בגויים, הוא מדבר, יש נקודה אלוהית בחברה האנושית, היא קיימת.
כן. אבל בסדר, להפשיט את מצד הפיזי, כאילו
הרעיון שעומד מאחורי הדבר. נכון, האתוס קוראים לזה. האתוס. כלומר, יש איזה מין הנחה ערכית מאחורי הקיום הלאומי.
נגיד, יש סגנון התיישבות של קיבוץ, יש מאחורי וזה אידיאל.
נכון, נכון. עכשיו, האידיאל, אומר הרב, הוא מחובר לאלוהים. ולא רק לכלכלה. למרות שהאידיאולוג של הקיבוץ יסביר לך שכדי להגביר את התפוקה, אז יש צורך יותר בשיתוף אמצעי הייצור.
כן, המקור של אותו ערכים זה השמיים.
נכון. מה?
להסביר את הסיפור?
אמר לי שיש לו שאלות שהוא מפחד לשאול אותן. בגלל שהוא יודע לאן זה יוביל אותו, ליסוד הרוחני.
אבל
ויש. מה?
יש
את
המדינות שיש היום באירופה,
בארצות
הברית, כמה
מדינות שיש בעולם. יש איזה... בוודאי. בוודאי. העולם החופשי. אתה מה שמעת על המושג הזה? הערכים האמריקאים. ולכן תמיד יש בעיה של... כשיש סכנה של שבירת הלכידות החברתית. כאשר יש, מתגדלת בתוך מדינה, אוכלוסייה שאיננה מחויבת לאותו אתוס. ואז בגלל זה יש חוקי לאום וכדומה.
זאת אומרת, בכל חברה, בכל לאום בעולם, היה להיות בסיס של אמת?
של מציאות, נקרא לזה.
אבל חוץ מישראל אין אומה כזאת, שיש להם משהו ש...
כן.
רק אנחנו חוזרים למקור תמיד שם.
אני ראיתי מדינה באירופה שעל כל הבניינים הרשמיים, כולל בתי ספר ובתי דואר, כתוב שוויון, חירות ואחווה. זה אומר משהו. למה הם כותבים את זה?
זה אומר שזה מתאים להם משהו. ברגע שלא יתאים, יכולים לקרוא בהכל, ועזור בהתחלה. אין נקודת התחלה.
אני לא יודע. ראה, אתה רוצה עכשיו להראות שגויים זה לא שווה. זה מה שאתה רוצה. לא, אלא מה.
זה להסביר ש...
אני לא יודע, או שכן או שלא. אני עוד לא יודע מה ההבדל בינינו לבין העמים בנקודה הזאת. למה? כי אני עכשיו בפרק שהכותרת שלו זה האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. אם אני רוצה לדעת מה מיוחד בעם ישראל, אני צריך בשביל זה לקרוא את הפרק הבא בעמוד קוף דלת, שאם תשים לב, הכותרת שלו זה האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אבל מאחר ולא הגעתי אליו, אז אני לא יודע מה הרב אומר על עם ישראל. אני רק יודע על כותרת. בסדר? עכשיו, למה אני לא יכול להסביר לך גם את פרק א' וגם את פרק ב' בו זמנית? כי אני לא אלוה. זהו, זה נכון. טוב, בואו נמשיך. ויש. אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. כן, החברה ממש משתכללת, הרבה. כן, זה כמו בחלבונים, שיש מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני, רביוני. בסוף, זה כבר מאורגן. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. והאורה האלוהית, המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהה היא שמה, בעצם ריחוקה. אז אפשר יהיה להדפיס על השטרות, In God We Trust, כן? וכדומה. אבל זה רחוק. זה כבר לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה החוקה, ומה שבית המשפט יחליט על החוקה, ומה שהקונגרס יחליט על החוקה, וכדומה. יש טענה מאוד מעניינת, שכדאי לשים לב אליה, דווקא בתחום של היהדות, סליחה שאני מקדים כאן את הנושא של היהדות, יש טענה של הרבי מסתמה, רבי יואל טייטלבוים, זכרונו לברכה, הוא היה נגד הציונות בצורה תקיפה מאוד. עכשיו, הטענה שלו שכל ריבונות, ומדינה זה ברור שזה ריבונות, כל ריבונות היא מרידה בריבונו של עולם. מה אתה מציב את עצמך כריבון? יש אלוהים, לא?
אדם יש מלוכה בישראל.
זהו. אז הוא אומר, מלוכה בישראל זה כשנביאים אמרו את זה. אבל מדינה עכשיו, אין לך נביאים, אסור. עד שיבוא המשיח. לפי הרבי מסתמר, הקמת המדינה, אם דתיים יעמדו בראש המדינה, זה יותר חמור. כי כשדתי מורד בקדוש ברוך הוא, ודאי שזה אין, מה, אין קץ, אין גבול לפשעו. לעומת החילוני, עוד איכשהו אפשר להבין, הוא טועה לחשוב. זאת אומרת ש... צריך להבין, הטענה של רבי מסתמר היא נכונה. היא טענה נכונה, אלא שהיא לא נכונה ביחס למדינת ישראל. מדוע? משום שיש מצווה להקים את מדינת ישראל. בסדר? אבל אלמלא שהייתה מצווה, אז היינו נוקטים בדעה שלו. בסדר? עכשיו.
ראית גם הדעה ששמואל אמר לעם, מה אתם רוצים מלך?
לא, זה לגבי צורת המשטר. אופי המשטר. אם צריך מלך או צריך משהו אחר. כן, מה? כן, זה מצווה להקים מדינה, לא, לא מצווה מלכות, מצוות כיבוש ארץ ישראל. רמב"ן עשה דלת, כן? טוב. אז לכן אומר הרב, יש מצב שהחברה כל כך מאורגנת, שהיא בעצם כבר לא זקוקה למלכות שמיים. כן? והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהה היא שמה בעצם ריחוקה. עד, עכשיו כאן הרב אומר משהו חריף מאוד, אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים וצרכי התרבותים הרבים, אם לאור כאיזה תחפוץ ללכת באורחות חייה. כלומר, המצב הוא כזה שהעניין האלוהי כל כך רחוק, שאם תנסה להשליט אותו על החברה, אתה תגרום לבלגן. כן? למשל, היה גוי אחד בשם קלווין, הקים את הדת הקלוויניסטית. הוא השתלט, איכשהו הצליח לשכנע את אנשי ג'נבה, שבשוויצריה היום, לקבל את הדת שלו, הדת הקלוויניסטית. ואז מה הוא עשה? הוא סגר את התיאטראות, אסר להתלבש בבגדים יפים, וכל מה שאפשר היה לעשות בחברה כדי לשנוא את החיים, הוא עשה. כלומר, הוא השליט את הדת על המדינה, כן? יותר גרוע מהאייטולות. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, במצב כזה, שממילא כבר העניין האלוהי רחוק, אל תנסה להשליט אותו על החברה, כי אתה תגרום למהומות. בואו נראה שוב. עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כהה זה תחפוץ ללכת באורחות חייה. כן, מה אתה אומר?
יש שלבים שלא טוב לדחוף את המדינה...
לדתיות, כן, בדיוק. זה מה שאומר. כן? כלומר, החברה, כי הרעיון האלוהי הוא רעיון חלוש. אז מה תעשה? תשליט חולשה על החיים. כי לא מבינים על מה מדובר, זה סתם איזה רוחניות מנותקת. אז אם תנסה להשליט את הרוחניות המנותקת על החברה, אז אתה תחליש את החברה.
אז יש לך דבר בתשובה שהיא לא טובה.
נכון, נכון.
אז זה לגויים או...
אני לא יודע. אני עוד לא יודע מה קורה עם עם ישראל, כי אני עוד לא הגעתי לפרק ב'. כן, מה אתה אומר? בוודאי. באורות התחייה הרב אומר שהקיבוצים האנושיים פחות חופשיים, כן? הטבע שולט בהם יותר, כן? הוא דווקא מרכך את העמדה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר לכלל אין בחירה, נקודה. הרב אומר כמעט, זה לא. כן, מה אתה אומר?
טוב. הרב קצת לבואו.
מה?
מה? זו השאלה שלו.
נכון, נכון. אז, תיסוב הלאומיות אחורנית. נגיד ככה, כל זמן שהחזרה בתשובה מזיקה, היא לא מצליחה. כלומר, נגיד את זה אחרת. אם אתה תצליח, יש למשל סגנון של חזרה בתשובה, שגורם ל... אנחנו נחזיר בתשובה 2 מיליון אנשים. 3 מיליון אנשים. ועל ידי כך נרחיק 5 מיליון נוספים. זאת אומרת, אם אתה מצליח, אז החזרה בתשובה מזוהה עם החלשת החיים. ולכן החיים מתקוממים כדי להינצל. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, איתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. אבל לי חבר. ברור? ולכן יש גם התקוממות נגד החזרה בתשובה לפעמים. בסדר? טוב. מה?
למה
אפשר לי לעשות מזה שיר. כן.
למה אלוקים עשה את החושה הזו בתוך הרעיון שמאפשר להתחבר אליו?
זה חלק ממערכת יחסים זוגית בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. גם אצל בני זוג, הדיאלוג בנוי מתהפוכות כאלה. הלאה. אפשר להתקדם, חבר'ה. אם על כל חצי משפט תהיה שאלה ועוד הערה, חבר'ה, אנחנו לא נתקדם. עכשיו תשימו לב שהרוב פה לא שואלים שאלות. למה? כי הם זועמים בקרבם והם רותנים מתי סוף סוף הם ייתנו לרב להמשיך. נכון? הלאה. אבל, אז אומר, כן אומר רב, אז תיסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד ולא תובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. למשל, בפשיזם, המדינה, הכלל, זה תחליף לאלוהים. נכון, אין התנגדות עקרונית לעבודת אלוהים, תמשיכו לחיות בבתי התפילה שלכם, אבל העיקר זה הכלל. כן, זה הטענה של מוסוליני. מה זה אומה? קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. אז זה מה שכאן הרב אומר, לא תווה עוד, תרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תווה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. אבל כאן תיפגש הראשונה, כלומר החברה המתוקנת, במעמד הזקנה והחולשה. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה מנתק את החיים הכלליים מהמקור האלוהי, משהו משתבש. יש חולשה בציבוריות. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית. כן, הרי חברה זה מתפקד. עכשיו רואים את זה במדינת ישראל, 5 מערכות בחירות, והמדינה מתפקדת. יש כמה קרטועים, אבל בסופו של דבר זה מתפקד. אבל לשד החיים ילך ורפו, הלוך וחסר. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל את צביונו. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, אחרי מלחמת העולם השנייה למשל, אנחנו רואים שבחברה הליברלית של העולם המערבי, היה ייאוש, עלה ייאוש מן היסוד הקולקטיבי, מלחמת העולם השנייה, וגם מלחמת וייטנאם, גרמו לנוער למאוס ביסוד הקולקטיבי. Make love, not war. ואז גם הוא, הילדי הפרחים, ההיפים וכו', שטבעו את האינדיבידואליזם באופן קיצוני. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. כן, יש, למשל בתורת המשפט המקובלת היום במדינת ישראל דרך האקטיביזם השיפוטי, מדברים על זה שאין דבר כזה כלל, יש רק פרט. ולכן כל ישות נידונה מצד פרטיותה. למשל, היום מקובל במוסדות הרווחה של מדינת ישראל, שמה שקובע כשדנים בגורלה של משפחה זה טובת הילד, שהיא זהה להרס המשפחה. כלומר, טובת הילד זה שהוא יהיה מנותק מהוריו. אין אסטרטגיה של שיקום המשפחה כמכלול. נכון, יש משפחה עם הרבה בעיות, אנחנו יודעים, אבל השאלה היא האם רוצים להציל את המשפחה או חושבים שלנתק את הילד מבית הגידול שלו, זה טובתו. ברור שאם יש בעולם רק אינדיבידואל, אז זה מובן שזה מה שיהיה. אז מה שאומר כאן הרב, צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני וגבולם ילך הלוך ויתרחב. כלומר, בעצם כל החברה כולה תטפל רק בצורכי היחיד. ואז תיבנה חברה שבה מחנכים את האדם שהוא בא לעולם כדי לקבל. זה מה שנקרא זכויות. אז זכויות האדם, מושג שיש לו התפתחות, אפשר ללמוד אותה, אבל היום זכויות אדם זה זכות למזון, זכות לעבודה, זכות לביטוי עצמי, זכות וכו' וכו'. כשאדם רק מגיע לעולם והוא שומע שיש איזה 20 דברים שהם נקראים זכויותיו, אז בעצם מה השדר שהוא מקבל? באתי לעולם כדי לקחת. בעוד שמעניין מאוד איך שהמילה זכות עברה שינוי. כי פעם כשהיו אומרים על מישהו יש לו זכויות, למה התכוונו? שהוא עשה משהו. היום אומרים, יש לך זכות, אתה לא צריך לעשות כלום, זה שלך, מגיע לך. כן? עכשיו, וגבולם ילך הלוך ויתרחב עד כדי שרירות לב. כלומר, שום דבר לא אכפת לך, אתה שם פס אחד גדול על הכל. ואימה, ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. יש דבר שאלה מעניינת. החברה של ימינו היא בעיקר מקדמת את האינדיבידואליזם. יש את השאלה, האם זו חברה יותר מאושרת? לא, ודאי שלא. כלומר, היום החברה המודרנית נותנת לאדם את כל מה שהוא רוצה בתור יחיד, אבל היא לא הצליחה לעשות אותו מאושר. ומעניין מאוד לראות שבתנ"ך זה בדיוק הפוך. כשהתורה מאיימת על אדם לאמור לו, אם אתה תעשה ככה וככה יקרה לך משהו נורא. מה הדבר הנורא? שאתה תהפוך לאינדיבידואל. כן? ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. כלומר, האדם התנכי חווה את עצמו כהופעה של הכלל. ולכן העונש הגדול ביותר זה שהוא יהפוך לפרט. בימינו, תגיד למישהו, אתה תהפוך לאינדיבידואל? וואי, זה הפרס. זה המימוש העצמי וכדומה. אז זה מה שהרב כאן מדבר, כן?
מה? הנבואה.
כן, יש הסבר לזה. כן, זה מה אתה רוצה להסביר, למה זה קרה, כן?
לא, אני אומר, לא מה שקרה, אני אומר כאילו, למה הרב משליך מתקופת התנ"ך לתקופה שלנו?
לא, אני לא משליך, אני רק אומר בתנ"ך זה היה ככה, היום זה אחרת.
לא, אז למה היום זה לא טוב שזה אינדיבידואל ולא כלל, הרי אין נבואה, זה לא...
כן, אבל זה לא עושה את האדם מאושר. כלומר, הממד של החיים הקולקטיביים חסר לאדם.
השאי קצת.
אז צריך קצת, אז תעשה. כן, תביא קצת. מה?
למה סקלו את הדורם
אם
יהיו כל כך כללים? הדורם אשר על המס.
הדורם?
סקלו אותו, עשר האוצר של שלום.
הדורם! כן, למה סקלו אותו?
כן, הם יהיו כל כך כלליים.
טוב, כי הוא הגזים. הוא הגזים עם הכלליות שלו, כן, העם לא היה לו מה לעשות, כלומר לא היה לו מה לאכול. במדינה שבה שלמה עשה את הזהב ואת הכסף כאבנים בירושלים, אבל אין מה לאכול, כן? ודאי, אבל בזה הרב עוסק בפרק ג'. אז בפרק ג' נצטרך לדבר על הדורם ואדונירם והדורם, תלוי איך קוראים לזה.
יש לי שאלה רק.
מה?
כשאמרת שעולה הפרט והזיירות שלו, שהוא מגיע לעולם ויש לו זכויות, למשל, גם את הזכויות כאילו מקבל מהכלל, בסופו של דבר, זכות למזון, מאיפה הוא יקבל מזון?
אתה צודק. אתה צודק.
חופש מהכלל.
אתה צודק. אבל זה לא החוויה המיידית שלו. כלומר, מה שזה מחנך אותו, זה בכל זאת תהיה פרט. אז הוא אומר, עד כדי שרירות לב ועימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, כן? יש אחוזי התאבדות גדולים במדינות ליברליות מאוד. אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. כלומר, בגלל שאין דעת אלוהים בארץ, אין אמת ואין חסד. האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט. כלומר, זה מפסיק לפרנס את האנשים. לפני כן היית אומר לאדם, תשמע, אתה צריך פטריוטיות, להצטרף אל הכלל. זה פסה. מגוחך. ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה. צבא מרומה כשלו, וכיסא ממלכתה יתנודד. נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה, ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא. יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. טוב, אז זה מצב נורא. עכשיו, לפי מה שהרב מתאר כאן, זה דבר כנראה בלתי נמנע, בכל חברה. כלומר, התהליך המתואר כאן הוא תהליך אוטומטי. יכול לקחת הרבה זמן או מעט זמן, אבל הוא קורה. התהליך של אובדן ערך החיים, בגלל ההתנתקות של האידאה הלאומית מהאידאה האלוהית. מה? לא יודע.
בעולם?
לא, 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 זה קשור משיח בניסוי משורת דוד. תשמע, אתה עשיר במושגים, ואני דל במושגים. ככל שאתה מוסיף לי יותר מושגים, אני יותר מסתבך.
רגע, למה? דווקא תהליך שגם קורה אצלנו, גם בעולם?
אני לא יודע מה קורה אצלנו. כדי לדעת מה קורה אצלנו, אני צריך בשביל זה לקרוא את פרק ב'. מה? לפי זה כן. ואז יוצא... אז צריך למצוא פתרון. כן? אבל התהליך הזה הוא הכרחי. כמו שלמשל מרד הניעורים, בכל מדרגה שלא תהיה, זה דבר הכרחי בהתפתחות של האדם. כן? עכשיו אפשר להגיד, מרד ניעורים, אפשר לעשות אותו רך, אפשר לעשות אותו קשה, אבל הוא קיים.
כן. אפשר שהסבר לציטוט האחרון?
לציטוט האחרון, כן.
והיה ביום ההוא משם?
והיה ביום ההוא. כלומר, זה יקרה. יפקוד השם על צבע המערום במערום. לפקוד, יש 11 משמעויות למילה פקד בעברית. כן. אז הכוונה לפקוד, הכוונה להעניש. כן? לפקוד, על צבע המערום במערום. כלומר, צבע מרומה כשלו. כלומר, האתוס שמחזיק את החברה נופל. צבע מרומה כשלו. לפקוד השם על צבע מערום במערום.
מה זה במערום?
בעולם הערכי. ואז, על מלכי האדמה, על האדמה. כלומר, החברה הפוליטית, החברתית, היא מתמוטטת.
לא צריך להגיד במרום או האדמה.
טוב, אתה יכול לבוא בטענות על ספרותיות, על הנביאים, באמת. ככה הם מדברים. זה ציטוט מפסוק, כן.
אבל זה אומר רק שזה שירי.
נכון. החברה הלאומית, כשבאה במשעול צר זה, אז מה קורה? שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה. תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב, ואז מה תעשה חברה כזאת כדי לתת משמעות לחיים? אז יש דברים שנותנים משמעות לחיים. סמים, אלכוהול, חוויות עוצמתיות. אז מה שאומר כך, החומריות תימצא לה אז. ויש לך מכונית בזול, ווילה על שפת הים, וכו', כן? לגור בחברה, בדירת פאר, ולא לשרת שום אדם. אשליות, כן? אז מה שקרה, החומריות תימצא לה אז, לחברה הנחנקת, תחת סבל מסע החיים, מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן. להכחיש לה רפאות תעלה. על ידי שיטותיה השונות. שיטות של מהומה, המיוסדים, על בסיסים, רעועים, של רכוש קלה. אתה רוצה כסף, רכוש קלה. וחיי קלקול נמוכים, חסרי און והוד, גירויים חומריים. אתה רוצה, יש גירויים, אתה יכול להתגרות. של תאוות חיים, גסים, ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כלומר, בסופו של דבר, זה לא נותן משמעות לכם. כל אלה יחגרו שיריד כוחם לפרנס את הלב ואת המוח. מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני, גם לחיי חברה ואנושיות. אבל לשווא, מאומה לא תיסנה בעמלן, המוות השחור, הדומם, והקר לא יוכל להחיות. כן? זה סגנון, נכון? טוב. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובים. התנתקת ממקור החיים, אז זה לא יכול לחיות. הוי, אומר לעץ, הקיצה, עורי, לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס, זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. כן, הוא קצת הגזים. חיזק. כן? כלומר, הוא רוצה לייאש אותך עוד יותר.
אבל מתי הרב קוק מסיים עם משפט כזה? זה משהו יוצא?
האמת היא שהפרק הזה עבר עריכה. יש מאמר של הרב חגי שטמלר שמשווה את כתבי היד השונים ורואים שלפחות שלוש עריכות זה עבר. זה לא במקום.
זה פסימי, זה לא...
כן, זה לא פסימי, זה פסימי. אבל הפסימיות היא הבסיס לאופטימיות. כלומר, מתוך כך אנחנו נגיע למה עם ישראל עושה בתוך הסיפור הזה. כלומר, זה רקע להבנת התפקיד שיש לנו באנושות ביחס לבעיה הזאת. בסדר? מה? מה לא הבנת? של הרב? זה פסוק. הוי. הוי זה... זה התפעלות, כן? אומר לעץ, הקיצה, אורי לאבן דומם. כלומר, אתה מנסה לקחת משהו שהוא רק עץ ואבן, ולתת לו, להקיץ אותו, לתת לו חיים. כן? הוא יורה, הנה הוא תפוס, זהב וכסף וכל זה. וכי הוא יכול להורות, לתת כיוון. כן, הנה הוא תפוס, זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו. הוא, הפסל, זה תור שמה של פסל. כן, אז הפסל זה דימוי לחברה שהגיעה למשעול הצער הזה. אז בסדר, אז זה נורא פסימי, אבל כנראה, צריך להבין דבר אחד. מה המסר שעולה מהתנ"ך? פסימי או אופטימי? אופטימי. אבל הוא מספר לנו על המבול. כלומר, המבול זאת האפשרות שהאנושות כולה, חוץ ממשפחה אחת, תיכחד. זה אופטימי זה? אלא זאת אופטימיות מתוך הכרת המציאות. כלומר, זה לא התעלמות מן הצרות, אלא ידיעת הצד הפסימי של החיים, ואז האופטימיות היא הרבה יותר משמעותית. למרות כל זה, הכל עולה. מה? מה? מה מושך את האדם? מה? פסימי? זה שהוא לא מצא משמעות. הרבה אנשים הם פסימים כי הם לא מצאו משמעות. אומרים שמה הוויכוח בין הפסימי לאופטימי? האופטימי אומר שאנחנו חיים בעולם הכי טוב שיכול להיות. והפסימי אומר שזה נכון.